דף סמך ב' עמוד א' 11 שורות מלמטה. אמר הספרה, כל שאילו בדיניהם מוציאים מלוי ולמלווה, בדינינו מחזירים ממלווה ללווה. כל שאילו בדיניהם אין מוציאים מלוי ולמלווה, בדינינו אין מחזירים ממלווה ללווה. מבואר פה, כפי שכבר הסכמנו את מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, האם ריבית דאורייתא יוצאת בדיינים או לא? אליבא דכולעלמא ריבית דרבנן אינה יוצאת בדיינים. אבל דעת רבי אלעזר שריבית דאורייתא יוצאת בדיינים, ולפי שיטתו של רבי אלעזר שריבית דאורייתא יוצאת בדיינים, לאור זה אמר רב ספרא, כל ריבית שאם היו דנים אותה בדיניהם של אומות העולם שאינם אוסרים בריבית, היו מוציאים הבדיינים, השופטים, מלוי ולמלווה, בגלל שהיה תנאי ביניהם והלויווה יצטרך לשלם, דהיינו בריבית מפורשת, בדינינו, בבתי דינים של ישראל, מחייבים, מחזירים ממלווה ללויווה. כדעתו של רבי אלעזר, שריבית קצוצה יוצאת בדיינים. אבל כל ריבית שאינה מפורשת, שאם היו דנים את זה בבתי משפט בדיניהם, אין מוצאים אותה מלוי ולמלווה. והגמרא מיד תסביר במה מדובר. גם בדין תורה שלנו, אין מחזירים אותה מהמלווה ללווה, כיוון שכל האיסור הוא רק דרבנן. שואלת הגמרא, אמר לה אבא לרב יוסף, וכלל ההוא? האם דברי רב ספרא הם כלל? והרי שאה בשאה, כאשר אדם לווה שאה חיטים, על מנת להחזיר שאה חיטים, והוקרו החיטים, שאז יש לנו כאן איסור ריבית מדרבנן, שהרי אין זו ריבית קצוצה דרך מקח וממכר, אבל יש פה מצב שבן אדם לקח סחורה ששווה 10 ומחזיר שואה ששווה 15. אז מדרבנן יש פה צד ריבית, קוראים לזה שאה בשאה. דבדיניהם של אומות העולם מציעים מלוי ולמלווה וחייב לתת לו שאה לפי השער היקר, לפי השער של עכשיו. ובדינינו אין מחזירים ממלווה ללויווה את היוקר שהוקרו החיטים בשעת התשלומים, כיוון שזה רק ריבית דרבנן. כאשר לפי רב ספרא שאמר שכשבדיניהם מוציאים מהלוי ולמלווה, בדינינו מוציאים מהמלווה ללווה. אמר לו, עונה לו רב יוסף לאביי, אינו אותם בתי משפט דייני אומות העולם בתורת פיקדון עתה לידי, הם נותנים את הפירות של הלויווה למלווה, את אותה שאה בשאה, לא בגלל שהם רואים את זה כהלוואה, אלא בגלל שהם רואים את זה כמו פיקדון, כאילו הוא מחזיר לו את אותו שאה שהוא הפקיד אצלו. ואנחנו דיברנו רב ספרא רק במקום כזה, שכל מה שמוציאים זה משום דיני ריבית, אז אם הם מוציאים מדיני ריבית, אנחנו מוציאים מהמלווה ללווה. שואלת הגמרא, אמר לרבינה לרב אשי, והרי משכנתא בלא נקייתא, אדם שמלווה מעות לחברו, והוא נותן לו בתמורה שדה כמשכון, וכל זמן שהוא לא משלם את ההלוואה, אוכל המלווה את פירות השדה, ולא בתור ניקיון מהחוב, אלא החוב נשאר במקומו, באותו גובה תשלום, והוא בינתיים גם אוכל פירות. דבדיניהם של אומות העולם, אם הלוי והיה אוכל את הפירות האלה, כיוון שהיום זה משכון ביד המלווה, זה נחשב של המלווה, אז מוציאים את הפירות האלה, מה שאכל הלוי זה, הוא צריך לשלם את זה למלווה שהיום מחזיק בשדה. סמך בית עמוד בית, ובדינינו אין מחזירים ממלווה ללווה, אבל בדין תורה, כיוון שזה לא ריבית קצוצה, והסיבה שזה לא ריבית קצוצה, כי יש פעמים שהשדות האלה לא מוציאות פירות, אם השדה למשל עכשיו התקלקלה, אז כל היסוד של ריבית קצוצה זה רק במקום כזה, שוודאי אני אקבל את הריבית, במקום שזה לא ודאי, כמו במקרה דנן, שהרי יש אפשרות שהשדה לא תוציא פירות, ואז ממילא הריבית היא לא ודאית, אין איסורו מדאורייתא אלא רק מדרבנן. אז הרי כאן זה ספר של איסור דרבנן, ואצלנו, בדין תורה, לא מחזירים ממלווה ללווה. אמר לו, עונה לו רב אשי לרבינה, הנה אותם דייני אומות העולם, מה שהם מוציאים את הפירות מהמלווה ללווה, באותו משכנתה, באותו שדה, התשובה היא, בתורת זביני אתה לידי. הם מבינים, שכשהמלווה קיבל את הפירות מהלויבה את השדה, הוא קנה את השדה כל זמן שלא ישלם הלויבה את חובו. ולכן הפירות שלו קניינית. ומכיוון שזה שלו, אז רש"י מוסיף ואומר שהם קבעו ביניהם זמן, ואחרי הזמן הזה הוא יוכל לבוא ולבדות את השדה. אבל למעשה עכשיו לפי הבנת הבית משפט, זה שייך למלווה. ומכיוון שזה שייך למלווה, אז הוא אוכל פירות, ואם הלוי ולקח, אז הוא צריך לשלם לו על זה. אבל מה קורה במקום ש... כמו המדובר ברשותנו, שזה לא בצורה הזאת של מחר, אלא בריבית, במקרה של הלוואה, שם הכלל עומד. שואל את הגמרא, הבנתי. אז תסביר לי בבקשה, אלא כל שאילו בדיניהם, מה שאמרנו, אין מוציאים ריבית מהלוי ולמלווה. ובדינינו יוציאו. דקאמר הספרה, מה היה תלש מוינן? על איזה אופן מדובר? מתרצת הגמרא, הכי היה תלש מוינן. כל שילו בדיניהם של מות העולם מוציאים את הריבית מלוי ולמלווה. בדינינו מחזירים ממלווה ללווה את הריבית שהוא גבה ומה הניעו. בריבית קצוצה שהיא אסורה מדאורייתא וכדי רבי לזר, שסובר שריבית קצוצה יוצאת בדיינים כמבואר במחלוקת רבי יוחנן ורבי לזר. וכל שילו בדיניהם של אומות העולם אין מוצאים את הריבית מהלוי ו... אז בדינינו, בדין תורה, אין מחזירים אותה מהמלווה ללווה שגבה את זה המלווה מהלוי ו... על מה מדובר? אומרת הגמרא, ריבית מוקדמת או ריבית מאוחרת? ריבית מוקדמת פירושו של דבר. שהוא הלך ובא לחבר עוד לפני שהוא לקח ממנו את ההלוואה, ונתן לו מתנה כדי שהוא ילווה לו. או אחרי שהוא החזיר את החוב, הוא הביא לו... בלי קשר להלוואה, עוד מתנה. וזה נעשה בתור ריבית מאוחרת. נכון שבדין תורה אין עם זה בעיה, זה לא ריבית קצוצה. אבל מדרבנן זה נאסר, ובכזה מקרה אין מוצאים ריבית כזאת באקום מהלוי ולמלווה. אי אפשר לחייב אותו לתת כזה דבר. וכיוון שכן, גם אצלנו המלווה לא יצטרך להחזיר את זה ללוי. למדנו במשנה, המרבה בפירות. המשנה אצלנו ביירה שיש לנו ריבית דאורייתא, מה שהמשנה קורא איזהו נשך, ויש ריבית דרבנן שהמשנה קורא איזהו תרבית. ועל הריבית דרבנן מסבירה המשנה כיצד, מדייך מדובר, אדם שמרבה בפירות, דהיינו בערך מקח וממכר, לקח ממנו חיטים בדינר זהב, הקור וכן השאר. הוא לקח סחורה בשווי של דינר זהב שיש בו, כמות של קור, 30 סאה, וזה היה... בזמן שהשאר היה אכן כן. זה באמת השאר באותו הזמן. זאת אומרת שאם אתה נכנס עכשיו לקנות בכל מקום בשווקים, אתה מקבל קור של חיטים בדינר זהב. הוא בא לקחת ממנו את החיטים, אומר לו אותו מוכר, הרי חיטיך עשויות עליי ב-30, והרי לך אצלי בהן יין, ויין אין לו אסור. זאת אומרת, החלק הראשון, החלק הבהיר, זה שבעצם אני נתתי לך דינר זהב, יש לי אצלך חיטים, אני רשאי, אין שום בעיה לבוא וליטול את החיטים שלי, וכשאני נוטל את החיטים אני לוקח לפי השווי של עכשיו, ועכשיו זה שווה 30 דינרים, אז אני מקבל 30 דינרים. אבל הוא לא נותן לי 30 דינרים, הוא נותן לי יין בשווי 30 דינרים. אומרת המשנה, אם היה לו יין, אין לי בעיה, אבל כשאין לו יין, אני לא יכול. ואני לא יכול. ואת זה רוצה הגמרא להבין. שואלת הגמרא, וכי אין לו יין, אם אין לה מוכר יין, מה יהיה ולמה אסור לו למכור לי תמורת ה-30 דינרים? והתניא, הרי למדנו בברייתא, או למעשה זה משנה ותנן, עין בית עמוד בית, יהויין בתוספות, למה גורפים? והתניא, אין פוסקין על הפירות, עד שיצא השאר. אי אפשר, לא נותנים למוכר מעות, תמורת פירות, לפי שווי שוק של עכשיו, כדי לקבל את הפירות האלה בעתיד, כשהם יתייקרו בשער הזול, עד שיצא השער, עד שיקבע מחיר הפירות בשווקים. אבל אם יצא השער, פוסקים, אפשר לתת מעות על הפירות, ומקבל אותם הלוקח, מתי שהוא ירצה לקחת את זה בעתיד, לפי המחיר של היום, של שעת המחירה, גם אם זה יתייקר. ואף על פי שאין לזה, יש לזה. ואפילו אם אין לה מוכר פירות בשעת המחר, אבל יש לזה, יש לאיש אחר פירות. ויוכל המוכר לקנות במעות שקיבל, אז זה כאילו יש לו, ולכן זה מותר. אומר תוספות במקום, דיבור המתחיל, אף על פי שאין לזה, יש לזה. היה קשה לתוספות, רגע. אבל בעצם מה אתה נתת? דינר. למשוך את החיטים לא משכת. ואנחנו למדנו בפרק הזהב, כסף לא קונה מטלטלים, פירה קונים מכסף, הכסף לא קונה פירות. אז זה שהוא נתן דינר, עדיין אין לו את החיטים. ומכיוון שאין לו חיטים, אז הוא לא קנה. איך אחרי זה יוכל למשוך את החיטים האלה ביוקר? הוא לא קנה חיטים. עונה תוספות, שמכיוון שאם המוכר היה חוזר בו, היה לו דין של מי שפרה, כמו שלמדנו לאל בדף ממדלד עמוד א', שברגע שאתה נותן דמים, אז יש מי שפרה מדור המבול, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו בדיבורו, אז זה נחשב כאילו זה התייקר ברשותו של הלוקח, ולכן זה לא נקרא ריבית. אמנם בדף עין ב', עמוד ב', אנחנו נבהר את זה בהרחבה, אבל צריך להדגיש פה דבר אחד. אם הייתי עוסק פה בריבית דאורייתא, מילתא דפשיטא שאי אפשר לומר כאלה קומבינות, שיש פה מי שפרה. מי שפרה זה עדיין לא קניין. מי שפרה זה אומר שהוא לא יכול לחזור. אבל זה עדיין לא שלו. אבל מכיוון שהרי בדאורייתא, אין לי שום בעיה עם זה. אין לי שום בעיה בדאורייתא שבן אדם ייתן בדרך מקח וממכר כסף, ובזכות העלנת מעות הוא יקבל ריבית. אין לי בעיה בדאורייתא. איפה הבעיה שלנו? זה אך ורק בדרבנן, גזירה. אותם רבנן באו ואמרו שבאופן כזה, שעכשיו נתתי כסף, ויש כאן איזושהי תפיסה ביחס לסחורה, שזה מי שפרה. כאן לא גזרתי את הגזרה שלי. אז לא בגלל שזה באמת שלי וזה יתייקר ברשותי, גם אם זה לא לגמרי שלי, וגם אם מבחינה קניינית הוא יוכל כל רגע לחזור בו. אבל כאן לא גזרנו גזרה, ולכן אני אומר שמכוח מה שקיים אצלנו המי שפרה, וכך גם נמצא ברשי, בדף סמך ג' עמוד א', בשורה החמישית מלמעלה, בסוף השורה הצרה, ואף על גב, דלא משיך, כי מוקיר ברשותי מוקיר, ולא הווה וריבית או איל, ואם בא לחבור, קי עלי במי שפרה. אומרת על הגמרא, אם ככה אנחנו בקושיה, אצלנו במשנה מבואר שיין אין לו, אז אין פוסקין, למה? הרי למדנו בעין ב' שגם כשאין לו, אפשר לפסוק על המחור של עכשיו, בזמן שיצא השאר, והרי פה יצא השאר. אמר רבא, מתניתין בבעל החוב בדמיהם עסקינה. הרי כאן אנחנו מדברים במשנה בעין ב', שאם יצא השאר אפשר לבוא ולפסוק מעות, זה דווקא כשהלוקח נתן מעות, אז יכול המוכר עכשיו ללכת ולקנות ממי שיש לו. אבל המשנה שלנו עוסקת כאשר נתן לו את היין תמורת חוב שחייב לו, אבל למעשה אין כאן לא תבועה ולא מעות. אז כיוון שאין פה לא תבועה ולא מעות, וגם יין אין לו, אז לא קיבל המוכר מעות שיוכל לקנות בהם. לכן זה אסור. לפי ההבנה שלנו, הפירוש הוא שבעצם אין פה מה שיהיה גם מי שפרה. כל מה שאני מתבסס ואומר שרבנן פה לא גזרו, כי יש מי שפרה. אבל למעשה עכשיו גם מי שפרה אין, כי בעצם אין חיטים, אין מעות ואין יין. בכזה מקרה, אם אחרי זה אתה תבוא ותיקח ממנו את הפירות בשער היוקר, זאת אומרת כאילו נתן לך תוספת הזה שנתת לו להישאר עם החוב שכר הלנת מעות, את זה רבנן גזרו. לכן את אומרת המשנה, יש לו, אם יש לו, אז יש פה מי שפרה, אז אני אומר שבאמת מותר. אם אין לו, אין אפילו מי שפרה, אז אסור מדרבנן. וכדתניא, מביאה הגמרא ראיה שיש חילוק בין קיבל מעות או שנתן לו בחובו. הרי שהיה מלווה נושה בחברו מנה, והלך המלווה הזה ועמד על גורנו של הלויבה, ואמר לו, תן לי מעותיי, אתה הרי חייב לי כסף. למה? שאני רוצה לקח בהם חיטים. אומר לו הלויבה, חיטים יש לי שאני נותן לך. בוא, במקום שאתה תלך לקנות, בוא תיקח ממני. צא ועשה עליי כשער של עכשיו. תלך ועשה חשבון כמה שווים דמי החיטים כמו השער שוק עכשיו, ואני אעלה לך כל 12 חודש, גם אם יתייקרו החיטים, אני אמשיך לתת לך במחיר הזה. אסור, למה? אומרת הפרייטה, דלאב כאיסרו הבא לידו דמי, זה לא כמו מטבע שהוא קיבל ביד. הנה אתה רואה, שלא דומה מי שנותן מעות בשעת הקניין, לאדם שנותן תמורת חוב, ולכן נתן מעות, אומרת המשנה, יש לו שרי, אין נתינת מעות, אלא בחוב אסור. שואל אביי, אמר לאביי, אידה לא כאיסרו הבא לידו, אם הבעיה שלי בגלל שלא היה פה מטבע, מה עירי אין לו? אז למה המשנה מעמידה דווקא כשאין לו יין? אפילו יש לו נעמי, גם אם יש לו יין, גם היה אסור, כי זה לא בא תמורת מעות, אלא זה בא בחובו. והרי זה מה שמשמע בברייתא, כתוב שהוא בא ועומד לו על גורנו. זאת אומרת, הוא עומד אצלו עכשיו בגורן, וזאת אומרת שיש לו חיטים, ואפילו אחי אסור. למה? כיוון שהוא לא נותן לו מעות. ולכן בא אביי ומסביר פשט אחרת במשנה. אלא אמר אביי. אומר אביי, אתה יודע מה מדובר אצלנו במשנה? מתניתין. לא מדובר, כמו שהבנו קודם, במקרה שקונה ממנו בתחילה חיטים. אלא כדתני רב ספרה בריבית דבי רב חייא. כמו ששנה רב ספרה בברייתא, שעוסקת בדיני רבית, ששנו בבית מדרשו של רב חייא. דתני רב ספרה ברבי דבר רב חייא. יש דברים שהם מותרים ואסורים מפני הרמת ריבית. יש דברים שהם מותרים מדאורייתא. בכל זאת באו רבנן ואסרו את זה כי יש פה צד של ריבית. כיצד? אמר לו, הלווי לי מנה. אומר לו, הלוי ותלווה לי מנה 25 סלעים. אמר לו המלווה, מנה אין לי כסף לתת לך, להלוות, אבל חיטים במנה יש לי שאני נותן לך. אני יכול לתת לך חיטים שיחשבו בשיעור של מנה, וזה בא לך כהלוואה, על מנת שתחזיר לי מנה, לא חיטים. אני נותן לך חיטים בשווי מנה, אתה תחזיר לי מנה. נתן חיטים במנה, וחזרו לקחן, המנו ב-24 סלע. זאת אומרת, אמרנו שמנה זה 25 סלעים. הוא בא אליו אחרי זה ואומר לו, תשמע, אבל זה לא זמן של שוק, אני צריך מישהו שיקנה ממני את החיטים. אומר לו, אותו מל, ואין בעיה, אני קונה ממך את החיטים. אבל כיוון שזה לא זמן של שוק, אז אני קונה ממך במחיר מוזל יותר. ולכן הוא נותן לו 24 סלע, הפחית לו סלע, וקנה ממנו את החיטים. הדין מדורה הייתה מותר, למה לא? עלי ולא התחייב לשלם יותר משווי של חיטים, תמורת הלוואה. הוא התחייב מנה כמו ששווה באמת החיטים. זה שהוא עכשיו מחר לו בזול, כי מה לעשות, זה זמן ששוק והוא לחוץ לקבל כסף. אומרת הגמרא, ואסור לעשות כן, מפני הרמת ריבית. הרי בפועל איך זה נראה? קיבלתי ממנו 24 ואני מחזיר 25. אז מכיוון שבפועל זה נראה שלקחתי כסף 24, החברתי 25, אז מדרבנן זה נאסר. ההכנה מגם אצלנו במשנה מדובר באותו רעיון. לא מדובר במחר אלא בהלוואה. כגון דאמר להלווי לי 30 דינרים, אמר להמל ו-30 דינרים אין לי, אבל חיטים ב-30 דינרים יש לי, שאני נותן לך בתור הלוואה שתחזיר לי 30 דינרים. נתן לו המלווה חיטים ב-30 דינרים, וחזר ולקח ממנו בדינר זהב. ואחרי זה הוא חזר ולקח ממנו ב-25 דינרי כסף. הוא נתן לו 30 דינרים הלוואה, זה נעשה על ידי חיטים, עכשיו אתה אין לך מי לקנות, אז אני מוכן עמל ולקנות את זה ממך ב-25 דינרים. ואז אנחנו באים ואומרים שכשבא עמל ולתבוע את 100 חיטים בשווי 30 מנה שלווה, הוא אומר לו, הלוי ושמעות אין לו, כך תמורתן יין בשווי 30 מנה. ולכן, אי איתלי חמרה ללוי ודאי ולאים ללוי, ויש עכשיו את היין ב-30 דינרים במקום 100 חיטים, פירו דקשקל מנבלת לנבא. אז בעצם מה קרה? הוא נתן לו מטבע והחזיר לו פירות. זה לא נראה כמו ריבית. אבל אם אין לו ללוי ויין, אז כיוון דלת לחמרה ועדיין משקל זוזי מנהי. אז הוא ודאי יטול מהמל ומעות. וזה יעשו משום מחזי כריבית. כי הרי המל ושילם ללוי ו-25 דינרים, וגובה ממנו 30 ומעלה. ולכן אומרת המשנה, אם אין לו יין, אסור. שואל על זה רבה כמה קושיות. אמר לי רבה, אי אחי, אם מדובר באמת בהלוואה ולא במחר, אז מה שלמדנו במשנה, תן לי חיטאי, הרי הוא רוצה ממנו דמי חיטים, לא חיטים. שואלת הגמרא, דמי חיטאי מבעלי, עונה הבאי, אתני, תשנה במשנה, דמי חיטים. שואל רבה, שאני רוצה למוכרן, הרי כיוון שהוא תובע מאוד דמי החיטים, לא חיטים, אז לא שכת אומר רוצה למוכרן, שמחרטים לך מבעלי, אומר הבאי, תכתוב מחרטים לך, תני, במשנה מחרטים לך. שואל עדיין רבה, הרי חיטיך עשויות עליי ב-30 דינרים, משמע שעכשיו זה עשוי ב-30 דינרים. לא נכון? והמעיקר ענמי החוק מן האלויה. הרי כבר בשעת הלוואה הוא עמיד את זה ב-30, רק הוא קנה ממנו בזול. אומר את הגמרא, אחי כמה לבדמי חיטיך שעשית עליי, בשעת הלוואה ב-30 דינר, הרי אצלך בהן יין ויין אין לו. שואל עדיין רוב, זהב בדינר זהב עקור בכן השאר קטני. במשנה כתוב שכמה היה עסקה בדינר זהב. ומה היה השער אז? דינר זהב, 25 סעים. ואתה אומר שהשער היה 30 דינרים. אלא, אמר רבה, חוזר רבה ומסביר את המשנה באופן אחר. כשהסתלק מן העולם, כי שכיבנה, רבוי שינפק לבתי, רבוי שיצא לקראתי בעולם האמת. ולמה? אומרת הגמרא סמך ג' עמוד א', במטריצנה מתניתין כבתי, שאני רגיל להעמיד סתם משניות כמותו. ותני רבו אישי, אנחנו בעצם צריכים להדגיש, מה קרה עד עכשיו? היה לנו משנה, הקושי שעומד בפנינו במשנה, זה למה המשנה מדגישה ויין אין לו. שמשמע שאם יין יש לו, היה מותר. ואנחנו הבאנו ברייטה, שבברייטה הזאת היא כתוב, שגם כשיש לו, כשזה לא בא בצורה של הלוואה, זה לא בא בצורה של דינר, נתתי לך דינר ולכן אתה נותן לי סחורה, אלא זה בא בצורה של אין לו, זאת אומרת, עכשיו אין מטבע, ואתה רוצה לעשות את זה תמורת חוב, בחוב אין לי שום הבדל בין יש לו לאין לו, כך ראינו בברייתא. וזה הקושי שעמד בפנינו, אז למה משנה אומרת ויין אין לו? אבל גם אם יש לו יין זה לא יעזור, כי הרי אין כסף, אין חיטים, אין דינרים, הוא רוצה לתת לו תמורה יין, וכשהוא רוצה לתת לו תמורה יין, אז גם אם יש לו יין זה בא בחובו, כתוב בברייתא, מחזיקי ריבית, זה לא מועיל. אומרת הגמרא, אתה יודע מה התשובה? יש לי ברייתא אחרת של רב אישי שחולקת על הברייתא הזאת. דמטרצנה מתניתין כבתי, דתני רב אישי הרי שהיה נושה בחברו מנה. אדם עמל ונושה בחבר שלו מנה. והלך ועמד על גורנו של הלווה ואמר לו, עמל ותן לי מאותיי שאני רוצה לקח בהם חיטים. אמר לו, הלוי וחיטים יש לי שאני נותן לך תמורת החוב. צא ואפן עליי כשער של עכשיו, תחשב כמה זה שווה עכשיו. ויהיו לך אצלי חיטים בשווי שער של היום. הגיע הזמן חיטים למכור, התייקרו החיטים ורוצה למכור אותם. אמר לו המלווה, תן לי חיטים שאני רוצה למוכן ולקח בהם יין. אומר לו הלויבה, יש לי יין שאני נותן לך תמורת החיטים, צבע אפן עליי כשער של עכשיו. אז יהיה לך אצלי יין בשווי של עכשיו, בשווי 30 דינרים. הגיע הזמן יין למכור, כי התייקר היין, ואמר לו המלווה, תן לי יני שאני רוצה למכור ולקח בו שמן. אומר לו הלויבה, שמן יש לי שאני נותן לך תמורת היין, צבע עשו עליי כשער של עכשיו, כולם, כל מה שפסק עמו, תבועה, יין, שמן. אם יש לו את מה שפסק מותר, אין לו אסור, למה? כיוון שהוא לא נתן מעות, אינו יכול לקנות ממי שיש לו. דומה למור ריבית, כי הוא לא קנה, ואם הוא לא קנה, אז מחר הוא נותן לו בשער גבוה. אז גם משנתנו עוסקת בהלוואה ולא במחר, ולכן אם אין לו יין, אסור. שואלת הגמרא, ורשי לא גורף, ומה ילקח חיטים ששנינו במשנה שהוא לשון מקח? עונה הגמרא, לקח בהלוואתו, שקדמה לזה הלוואה, ותמורת הלוואה בא לקח חיטים. רשי לא גורף, תוספות גורף, אנחנו לא מתעכבים על זה. אמר רב השמע מן עמיד רב אישי התלת. מדבר רב אישי אנחנו מלמדים פה שלושה דברים. שמע מינה דמעמידים מלווה על גבי הפירות. מותר לאדם שחייב כסף לחברו לפרוע לו למלווה פירות תמורת החוב, כמו השער של אותו היום. ואפילו שהוא מסכם איתו מראש, הוא ייקח ממנו את הסחורה לאחר זמן, ואפשר שהזמן יעשה את שלו והסחורה תתייקר. ולא אומרים להם כמו שלמדנו לאל דלא קיסרו הבא לידו, שזה לא כאילו נתן מעות ואסור, אלא שיטת רב אישיה שגם במקרה של אין לו נוטל בחובו, אבל יש לו את הסחורה, מותר לבוא עכשיו ולפרוע את החוב בסחורה שתינתן בעתיד אפילו שהסחורה תתייקר. ממשירה גמרא ושמאמינה, ומה שמעמידים את המלווה, את המלווה על הפירות, הוא דווקא דיש לו, רק באופן כזה שבאמת הוא מחזיק בידו, יש ללוי ופירות בשעה שפוסק. אבל אם אין לו ללוי ו, אסור להעמיד מלווה על הפירות. ושמע מינה ממה שנקטה הברייתא, שאם הגיע זמן חיטים למכור ואין לו, יכול לסלקו ביין כפי שהחיטים של עכשיו שושת היוקר? איתה לדרב ינאי, דאמר רב ינאי, וזוהי הלכה, אם נתן הלוקח מאות על חיטים, לפי שוויים היום, על מנת שהמוכר ייתן לו חיטים לאחר זמן גם אם זה יתייקר. וכשבא לוקח לטבוע את החיטים, אין למוכר חיטים. הוא יכול לקחת ממנו גם דמי חיטים, כשוויים לאחר שיתייקרו. למה? כי לפי רב ינאי אני אומר, מה לי הן, מה לי דמיהן. כמו שאני יכול לקחת את החיטים, על אף שהחיטים היו שווים בזמן העסקה 25 דינרים של כסף, היום 30 דינרים, אז אני יכול גם לקחת את הכסף. נתתי לו דינר זהב, קניתי בזה אצלו פירות, עכשיו התייקר התבועה, אני לוקח ממנו כסף ממש. דאיתמר, שכך שנינו, רב אמר, עושים אמנה בפירות, מותר לתת מאות על פירות לפי שוויים של היום, על מנת לקבל את הפירות לאחר זמן גם הם התייקרו, אבל מה אני לוקח ממנו? פירות. ואין עושים אמנה בדמים, אני לא יכול לתת היום מאות על פירות, שבעתיד כשהתייקרו הפירות אני אקח מאות, כי זה מחזקי ריבית, כי זה נראה שהוא נותן יותר דמים ממה שהוא נתן. ורב ינאי אמר, מותר לפסוק על פירות היום על מנת לקבל דמים בעתיד, דמה לי הן, כמו שאני יכול לקבל ממנו את הפירות עצמם אפילו שהם התייקרו, מה לי דמיהן, אני יכול לבוא גם לקבל את הכסף שלהם. שואלת על זה הגמרא מיתי, והיא למדנו בברייתא, אותה ברייתא של רב אוי שישיבנו בדף סמך ג' עמוד א' למעלה אצלנו בעמוד, אם יש לו ממה שהוא פסק איתו חיטים, יין, שמן, מותר, מוכח, שכאשר פסקו על חיטים ואין לו, אם יש לו יין, הוא יכול לשלם ביין. הרי זה דמי חיטים, זה לא החיטים עצמם, ורב אמר שאין עושים אמנה בדמים, אי אפשר להחזיר דמי חיטים, אפשר רק לקנות חיטים ולתת את החיטים עצמם. אמר רב, אמר רב, מדובר אצלנו בשם השח, הלוקח את החיטים בשעת המכירה, אז הוא קנה את זה, וזה התייקר ברשותו. אז עכשיו מה שהוא מקבל זה באמת דמי החיטים שלו, אין לי בעיה עם זה. שואל את הגמרא, אם שמשך, אם מדובר שהלוקח משך את החיטים וזה שלו, צריך למימר, פשוט שמותר לו לקבל דמים בחובו, זה הרי סחורה שלו. אז יש לו עכשיו סחורה שלו, והסחורה שלו עכשיו נמכרת ביוקר, הוא יכול לקבל כסף. עונה הגמרא, אלא מדובר פה באופן כגון שייחד לו קרן זווית, המוכר הניח מקום לחיטים, ושם באמת הניחו אותם. והחידים של הברייתא שייחוד מקום, זה נחשב כאילו לקנה לוקח את החיטים, ומותר לו ליטול את דמיהם. והסברה של זה, שכאשר לא ייחד המוכר מקום, נראה למוכר שהם עדיין שלו. וכאשר מחרנו עשה אכלן, עשה זאת כאדם שפועל בדבר שלו. לכן כאשר בסוף הוא תורח ועמיד ללוקח את מה שקנה, נראה לו כאילו חזר בו מהמקח. ואם כן נשאר המקח כמלווה, נראה כמו ריבית. אבל שייחד לו קרן זווית וניח שם, אם כן כבר נתייקרו ללוקח. וכאשר הוא מחר או אכל, מסתומע עשה את זה על מנת להעמיד ללוקח אחרים. ובכזה מקרה, אנחנו באים ואומרים, מותר לתת דמים אם נתייקרו, כי זה לא נחשב הלוואה, זה נחשב דרך מחר, והדבר הזה מותר. ובעזרת השם, נצטרך לבאר מחר, תירוץ נוסף של הגמרא, ושמואל אמר, המני, לפי מי הולכת הברייתא של רב אוישיה, שמתירה לתת דמים, התשובה היא, זה כשיטת רבי יהודה, דאמר צד אחד בריבית מותר, ומכיוון שכל ריבית במחר ולא בהלוואה שייתכן שלא תבוא לידי ריבית, כמו בפסק על הפירות והתייקרו, אבל יכול להיות שהפירות גם לא התייקרו, אז אנחנו באים ואומרים שאם הוא ישלם פירות כמו שהוא פסק על זה לא ריבית, ואם הוא ישלם דמים זה יהיה ריבית. אבל מכיוון שזה רק צד אחד, כי הרי אם הוא ייתן את הפירות זה לא יחשב כריבית, בכזה מקרה אנחנו באים ואומרים שיהיה מותר.